לפרחים הדויה, עם הרצילים יבשות לאהבה, בחמה ולבנה היא הדויה, וכנים של כל חסד הם רעתה. ולבי ילחנה, ולאחבי שמה, כגן שבנתי אהבה. ולבי ילחנה, ולאחבי שמה, כגן שבנתי אהבה. אום ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב.
עכשיו בא הצד הרביעי, עם רודו צ'אק, דן, שדן, כן, דו צ'אק, דן, שדן, כן. אז אתם רואים במשפט הזה יש שני דן בכתיבים שונים. יש זה שהעברה שלישית זה דן, שפירושו ו, ויש העברה חמישית זה גם דן, במשמעות לגמרי אחרת. אז אנחנו נקצר את זה לצ'אק, דן, כה, כעברה שנייה, עברה חמישית וכה. תגידו צ'אק, דן, כה. אז צ'אק זה יהיה קיצור של דו צ'אק, ודו צ'אק פירושו השתוקקות, או תשוקה, או תאווה. ודן זה ההפך מזה, זה סלידה או דחייה או שנאה. כה מתעוררים. אז זה הצעד הרביעי, והוא בא מיד אחרי הצעד השלישי. בעצם כבר פירטנו אותו. אז בצעד השלישי אנחנו מייחסים איזו תכונה עצמית לגלידה להיות טעימה מצד עצמה. מיד אחרי זה, מיד אחרי זה אני חושבת שזה דבר טעים, אני אומר, אני רוצה את זה. את זה אני רוצה. כי זה טעים. זה טעים, אני משתוקקת את זה, ואני הולכת וטורחת להשיג את זה לעצמי, ולהרחיק אחרים מזה. להפך, אם הגישו לי גלידה, אבל היא לא כל כך אוהבת, אז אני אומרת, בבקשה, את רוצה. את זה אני רוצה לזרוק למישהו אחר. או אם מישהו בא ומבקר אותי, או שופט אותי, או צורח עליי, בבוס הצורח, או משהו כזה, מזה אני רוצה להיפטר. מזה אני רוצה לבוא, אז זה אדם. משהו שמוצא חן ביניי, שנעים לי, לזה אני נמשכת, מזה אני רוצה יותר. משהו שלא נעים לי, מזה אני רוצה להיפטר, מזה אני רוצה לברוח. את זה אני שולחת לאחרים. את הראשון אני שומרת לעצמי, את השני אני רוצה שילך מפה, שילך למקום אחר. אז האם אסור לי לרצות דברים? אז אנחנו דיברנו על זה בעבר, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, אז אני אחזור בכמה מילים. יש שמועה שבבודיזם אומרים שאנחנו לא צריכים להשתוקק לדברים, ושאנחנו לא צריכים לסנוע שום דבר. אנחנו צריכים להיות פרווה כל הזמן, ולשבת בשקט, ובא נעים להיות רגועים, ובא לא נעים וגם להיות רגועים. מין תפוח אדמה כזה שיושב בשקט במדיטציה. ויש תפיסה כזאת, יש אנשים שמתאמנים בזה. הם מתאמנים בלהיות שווי נפש. כי יש, באנגלית אומרים אקוונימיטי, בטיבטי זה נקרא טאניום, בסנסקריט זה נקרא אופקשה. זה אחד הדברים הכי לא מובנים בבודיזם. אופקשה, טאניום, מתרגמים שווה נפש, מתרגמים לפעמים אדיש. יש רעיון שהבודיזם מלמד את זה ובא לפתח את זה. ואנחנו אומרים שזה לא מה שהבודה בא ללמד, הבודה בא להביא אותנו לאושר, לעונג העילאי של הגן עדן. האם הבודה רוצה לראות אותנו באושר העילאי של גן עדן? כן, בוודאי. אין דבר שהוא רוצה יותר. לפעמים הוא משתוקק בלהט שאנחנו נגיע לשם. כן, בוודאי. השתוקקות היא לא מילה גסה בבודיזם. אז מה כן? על מה מדברים כאן? הצ'אק הזה או הדו צ'אק זה לא ההשתוקקות הזאת. ההשתוקקות של הבודה להביא אותי לגן עדן היא לא כאן. הרצון שלי לראות אחרים מאושרים הוא לא כאן. והוא נפלא. זה נפלא לפתח להט, למשל להביא אושר לאחרים. זה נפלא לפתח סלידה עזה מסבל, שלי ושל הזולת. הבודהיזם לא אומר לחסל את כל הרגשות האלה מקרבנו ולשבת ולהפוך לתפוח אדמה. הבודהיזם אומר, כשיש בעיה, כשההשתוקקות הזאת מקורה בבורות. כשאני משתוקקת לגלידה, וניל, ואני לא מבינה מאיפה בא טעים לעולם שלי, ואני חושבת שזה יבוא מהגלידה, ולכן אני צריכה לדאוג לשמור את זה לעצמי, ולא לספר לאף אחד שפה מוכרים את הגלידה המדהימה הזאת, זאת השתקקות שהיא גורמת לי הרבה סבל, ועל זה מדובר פה. מדובר שכתוצאה מזה שאני לא מבינה מאיפה בא נעים לא נעים, טעים לא טעים, נחמד לא נחמד, אני מפתחת משיכה לנעים ותחייה מהלא נעים שמקורם בבורות. ועל זה מדובר בצעד הרביעי. בצעד הרביעי אנחנו מפתחים סלידה מדברים בגלל שהם לא נעימים. ואנחנו מפתחים משיכה לדברים בגלל שהם נעימים, ואנחנו מייחסים את הנעים והלא נעים לדברים. אז אנחנו מגיבים לדבר שהוא מראש שגוי. מראש שגוי. ההשתוקקות והסלידה באים מתוך המחשבה הזאת, אלה גורמים לנו צרות. וזה מתקשר, אם אתם זוכרים, בגלגל החיים. הנה גלגל החיים שמה, יש שמה בעיגול המרכזי ביותר. יש לנו פה את זה חזיר. זו יונה, ויש שם נחש גם, אם אתם יכולים לראות. אלה מייצגים, היונה מייצגת את ההשתוקקות שמקורה בבורות, את התשוקה שמקורה בבורות. לקחו יונה כי הן מתרבות הרבה. הנחש מייצג את השנאה או התחייה שמקורה בבורות, והחזיר פה, ששניהם יוצאים מפיו בתמונה הזאת, מייצג את הבורות עצמה. השתוקקות ותנאה שמקורן בבורות. על אלה מדבר בצד הרביעי, ואלה רגשות שמקורם בטיפשות, באי הבנה, בהבנה שגויה. איך אנחנו יודעים אם התשוקה שלנו היא מהסוג הטוב או מהסוג הרע? איך נדע? קשה לפעמים להבחין, כי אנחנו עוד לא מבינים נכון, כי עוד אין לנו פרמנה, עוד אין לנו תפיסה נכונה. אנחנו חושבים שאנחנו מתכוונים לטוב, ואולי הדבר שאנחנו משתוקקים לו, אולי מקורו בבורות. יש מבחן, יש אמת מידה. יש אמת מידה מאוד יפה ומאוד פשוטה. הדבר הזה שאני משתקקת אליו, אם ייקחו אותו ממני, האם יהיה לי נגע רוחני או לא? הדבר הזה שיתנו לי ושאני לא אוהבת, אם נותנים לי אותו ואני לא אוהבת אותו, איך אני מגיבה? או אם אני פוגשת את זה וזה לא נעים, איך אני מגיבה? האם אני מגיבה עם נגע רוחני או לא? לקחו לי את הגלידה, האם אני מתכעסת או עצובה או לא? זה האינדיקציה. אתם אולי חושבים שאתם ממש התכוונתם להיטיב עם מישהו, והם פשוט לא הבינו אתכם, ולקחו מכם את ההזדמנות לעשות טוב וככה. זה המבחן. אם זה כואב לכם, אם זה לא נעים לכם, אם אתם מצטערים, אם זה מדיר שינה מעיניכם, המוטיבציה לא הייתה טובה, ההבנה לא הייתה טובה. אז זאת הייתה השתוקקות שמקורה בבורות. זה המבחן. אם זה מלווה בנגעים רוחניים, יש שם בורות. זה לא הדבר הנכון. פה יש הרבה שאלות. כן.
אם יהיה איזה מכשול שאני לא אוכל להמשיך ללמד או ללמוד, אני מצטער, אז זאת גם בורות? כן.
האם הבודה עצוב שאנחנו סובלים? כן, הוא לא שמח מזה שאנחנו סובלים. האם הוא מאוד מצטער בליבו על זה שאנחנו בעצמנו, במו ידינו, גורמים לעצמנו סבל בגלל האי-הבנה שלנו והבורות שלנו? כן, בוודאי. אז ברמה הזאת זה לא יהיה נגע רוחני. זה יהיה אפילו סגולה נעלה ברמה הזאת. זה לא נגע. כשהבודה מצר על הכאב שלנו ועושה כל מה שהוא יכול כדי להוציא אותנו משם, זה לא נגע רוחני, זה מעלה רוחנית, זה משהו אחר. כן.
נאמר שיש מצב שגורם לי סבל. כן. ואני מבינה שזה תווית שאני שמה על מצב שהוא ריק מלהיות כזה או אחר, הכל אני מבינה, עדיין אני סובלת. אז כל ההבנה הזאת שם לא ממש עוזרת לי, לפחות לא באותו רגע שאני
לא סובל. באותו רגע, זה התשובה שלך. לא באותו רגע. ימשיכו לקרות לנו דברים נעימים ולא נעימים. זה לא שעכשיו ישבתם בשיעור וזה יפסיק. זה ימשיך לקרות. כי אנחנו נמשיך להיות מונעים על ידי הרישומים שלנו ועל ידי הקרמה שלנו. אבל ככל שאני יכולה להבין יותר את המנגנון, ככה בהדרגה בהדרגה אני מפסיקה לזרוע את הרישומים שגורמים לי סבל, ומתחילה להרבות באלה שיביאו לי עונג, לי ולאחרים. ואז בהדרגה המצב ישתנה. ואנחנו תמיד אומרים, זה הדרגה, זה תהליך, זה לא שאתם באים לשיעור ופתאום קורה נס. אם הוא קורה והוא יכול לקרות, זה אחרי שזרעתם את זה במשך הרבה זמן. ואם אתם מוכנים, יכול להפשיל פתאום משהו מדהים. זה יכול לקרות. אבל עצם השמיעה, אז מתחילה תרגול אחר, עבודה אחרת. בהווה עדיין מפשילים זרעים קודמים. על ההווה אין לנו שליטה, זוכרת? על ההווה אין לנו שליטה. כי זה הפשלה מן העבר. אני רק יכולה לשלוט בתגובה שלי למה שקורה בהווה, וזאת תפשיל פעם אחרת.
אבל אפשר לומר שההשתוקקות שיהיה לי נעים, כשאני מבינה מאיפה הנעים בא, זה השתוקקות בריאה, היא טובה.
אין בה שום רע, להפך, היא זאת שמניעה אותנו לבוא לכאן. אנחנו באים לכאן כי אנחנו מחפשים עושר. וכשעצמה אין בה שום פסול, להפך.
תודה.
אם במוטיבציה שלנו אנחנו עושים את כל הטוב והחסד לזולת, in the back of our minds, אנחנו רוצים שזה יחזור אלינו, אל עצמנו. אז יש בזה איזשהו היבט שבכל זאת יש בו סוג של אגואיזם. אני נהדרת בשבילכם, אבל בתכלס אני עושה את זה כדי שלי יהיה טוב. אז איפשהו זה קצת לא נקי.
השאלה המוכרת, היא עולה כל הזמן. האם מי שלא בודה יכול להביא אותי להערה? האם מישהו יכול ללמד אותי איך לנצח את הסבל אם הוא בעצמו לא ניצח את הסבל? לא ממש. לא ממש. הוא יהיה מוגבל ביכולת שלו לעזור לי. אז אם אני באמת באמת רוצה לעזור ליצורים הסובלים, מה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשבילה? לנצח את הסבל שלי. ואז אני יכולה באמת להראות להם איך לנצח את הסבל שלהם. איך אני אנצח את הסבל שלי? איך אני אתגבר על הסבל שלי? על ידי שאני אעזור להם. כי בלי זה אני לא אצליח. אין לי רשומים לראות את עצמי יוצאת מסבל. זה הולך ביחד כל הזמן. זה הולך ביחד ואין סתירה. כשזה נראה כסתירה, זה בגלל שעשינו קו שמפריד ביני ובין האחרים. ככל שאני יכולה יותר לטשטש את הקו ביני ובין זולתי, כך יותר העשייה שלי למענם ולמעני מתחילות להתערבב. וככה רק אני יכולה לצבור את מכלול החסד הענק שאני צריכה כדי לכן להגיע להערה. אז זה לא נכון שכשאני רוצה להביא עושר לעצמי, איפשהו זה לא נקי. זה יהיה לא נקי אם זה בא מתוך בורות. אם אני מבינה שהאושר שלי הוא המתנה הכי גדולה שאני יכולה לתת לאחרים, בצורה כזאת לא רק אני מאושרת, אלא גם האנשים שבאים איתי במגע מאושרים, כי אז אני יכולה ללמד אותם איך להגיע לאותו מקום, אז אין שום בעיה, אז יש פשוט יותר אושר בעולם. אנחנו בעסק של להרבות אושר בעולם, זה הביזנס שלנו. תודה רבה. אז הברומטר לכמה התואר יש בהתכוונות שלנו, זה בתגובה שלנו. בתגובה שלנו. האם התגובה היא כואבת, מיוסרת, אז יש שם נגע רוחני. אז יש שם אחיזה. יש שם תפיסה שגויה. אם אני מנסה לגונן על הדבר הנעים, נאמר, יש לי משרה שאני אוהבת, ומישהו מתחרה על המשרה שלי, או מישהו מנסה לזרוק אותי מהמקום הזה, או לקחת את זה ממני, או משהו שאני רוצה, ומישהו בא לקחת ממני. אם אני מנסה לשמור על זה, או להגן על זה, או להרחיק את המתחרים, ולא לחלק את זה איתם, אם אני עושה את זה, מה אני מידע? שאני לא מבינה. אני לא מבינה מאיפה זה בא אליי. אתם זוכרים עם הגלידה? איך אני אשמור שתמשיך לבוא אליי גלידה? כשבאה הגלידה שאני ממש אוהבת, אני אחפש איך לחלק אותה עם אחרי. אם אני ממש מבינה אותה, אם אני ממש מבינה מאיפה באים דברים שאני ממש אוהבת, ברגע שבא משהו שאני מאוד אוהבת, אני אחפש את שותפים, מיד. הנה הזדמנות, משהו שאני אוהבת, הזדמנות לזרוע רשומים, לקבל עוד מזה, עוד מזה. אם אני מוצא את עצמי, הולכת הצידה עם הגלידה שלי, או עם המשרה שלי, מנסה לזרוק את המתחרים או להגונן, אני מידע כך שאני לא מבינה מאיפה זה בא, זה בורות. זה בורות. התגובה הטבעית שלנו, כשבא משהו נעים, שאנחנו משתוקקים לו, היא בדיוק זאת שמחלה את זה מהחיים שלי, כי אז אני צורכת את הגלידה או נהנית מהמשרה ומהמעמד וממשכורת, ואז זה נגמר. הקרמה תיגמר וזה הולך. אז התגובה הראשונה, הטבעית שלנו, מה שנקרא טבעית, היא תגובה שמקורה בבורות. אם בא משהו שאני לא אוהבת, צורכים עליי, מתחרים בי, מבקרים אותי, אם אני מבקרת חזרה, אם אני מנסה לזרוק את הדבר הלא נעים על מישהו אחר, זה יוצר שוב רישום להחזיר אליי דבר לא נעים. ומה שאני רוצה להגיד בזה, שהתגובה הטבעית המורגלת שלנו לנעים לא נעים, היא בדיוק זו שהיא הפוכה ממה שיוציא אותי מהסבל. היא בדיוק זו שמשמר את הסבל. התגובה לדבר נעים, אני לוקחת את זה לעצמי ואני לא רוצה לשתף את זה, או אני רוצה לגונן על זה, או אני רוצה להרחיק את המתחרים, או מה שזה לא יהיה. כשאני עושה את זה, אני מחלה את הקרמה הזאת. כשבא משהו לא נעים, ואני מנסה לדחוף את זה, או לזרוק חזרה, או להתקיף חזרה, אני מייצרת קרמה שוב לפגוש משהו לא נעים. התגובה הטבעית שלנו היא הפוכה, היא הפוכה. אז זה תרגיל מאוד מאוד בריא להסתכל על התגובה שלנו לדברים הנעימים והלא נעימים שקורים לנו. אז הכלל אצבע, אם אפשר להגיד בהכללה, זה לעשות ההפך מהתגובה הטבעית. התגובה הטבעית שלנו היא בדיוק הפוכה. למה זה ככה? למה התגובה הטבעית שלנו היא בדיוק הפוכה? כי אתם זוכרים, בסמסרה יש שלושה יקומים, יש עולם התשוקות, יש עולם הצורה וחסרי צורה. אנחנו בעולם התשוקות, אנחנו בנחות ביותר מבין שלושת היקומים של הסמסרה. למה אנחנו נמצאים במקום הזה? בגלל שכל הזמן הלכנו עם התגובה הטבעית הזאת, והיא זאת שמשמרת את הסמסר. התגובה ההפוכה היא הפוכה לטבעית. היא הפוכה לטבעית. ושוב, כשאני אומרת טבעית, אין דבר כזה טבעי, אתם זוכרים? היא פשוט מורגלת. זה נראה לנו טבעי, אבל ברור, נתקיפים אותי, אני אתקיף חזרה. ברור. הברור הזה זה פשוט כי אנחנו התרגלנו ככה. אבל אין שום דבר טבעי בזה. מה שאנחנו קוראים תגובה טבעית, זה בדיוק הדבר שמשמר את הסבל שלנו, והלימוד על הצעדים האלה אומר, את צריכה לעשות ההפך. את צריכה לעשות ההפך. אם יש לי בחירה, יש לי עוגיות שאני יותר אוהבת, ויש לי עוגיות שאני פחות אוהבת, מה אנחנו באופן טבעי עושים? אנחנו אומרים, או, זה אני אוהבת, וזה אני לוקחת. אם אני מבינה מאיפה באות אלה שאני אוהבת, אני אקח את אלה שאני אוהבת, ואותם אני אציע. לא את אלה שאני פחות אוהבת, כי אז יחזרו אליי כאלה שאני פחות אוהבת. אם אני רוצה הרבה מאלה שאני אוהבת, אני צריכה מיד להציע את אלה שאני הכי אוהב. אם אני מבינה מאיפה הם באות. ההפך מהתגובה הטבעית. כן, את רוצה לשאול. השאלה שלה, הבעל מצא לו אישה בחוץ, הוא רוצה לעזוב את הבית. מה צריכה לעשות אשתו? אז מה קרה לאישה הזאת? מה קרה? נגמרה לה הקרמה שיהיה לה בן זוג שרוצה להיות איתה. זאת נגמרה, כרגע. קרמה של זוגיות... טובה נגמרה, כרגע. לאור מה שלמדנו, לאור מה שעכשיו דיברנו, איך זה קרה לה? מאיפה זה קרה לה? היא בעבר נטשה מערכת יחסים, או ברחה מאחריות שלקחה על עצמה. אולי בחיים האלה, אולי בחיים קודמים, כי אנחנו באים עם מטענים גדולים. וזה עכשיו יפשיל. עכשיו, בהווה, אין לה שליטה. זה יפשיל. הדבר היחיד שהיא יכולה לעשות זה להתחיל לזרוע זרעים אחרים לעתיד. הדרך להבטיח לי זוגיות טובה זה לעזור לאחרים בזוגיות שלהם. אז אם הוא מצא לו בת זוג, ואם היא מבינה את הדברים האלה, היא תתמוך בזוגיות שלו. וזה יהיה כואב. וזה יהיה כואב. אבל הכאב לא בא ממנו. הכאב בא בגלל שהיא זרעה את הזרעים, והיא כנראה בעבר גרמה כאב מסוג דומה למישהו אחר. וזה לא חייב להיות דרך אגב בזוגיות, זה יכול להיות שותף לעבודה שהיא בגדה בו, משהו כזה. כשהיא עזבה בצורה כזאת מערכת יחסים, זה יפשיל עכשיו וזה קורה לה עכשיו. למנוע את הכאב ברגע ההווה אנחנו לא יכולים. אנחנו רק יכולים להגיב אליו בחוכמה, להבין מאיפה זה בא. בחוכמה, בחמלה ובאהבה. כי אין בית משפט שיכול לייצר זוגיות טובה. אין חוק שיכול לייצר זוגיות טובה. זה לא בא משם. זה רק בא מזה שאני פרגנתי לאחרים במערכות יחסים שלהם, שמרתי על מערכות היחסים שלהם, עודדתי את מערכות היחסים שלהם, וכך הלאה, ושמחתי בשמחתם. לשמוח בשמחת מישהו אחר, דרך אגב, זה דרך מאוד פשוטה, לא עולה לנו כלום, ומייצרת קרמה מדהימה, מעצימה קרמה. אז אישה כזאת שזה קורה לה, אם היא מבינה את הדברים האלה, כל פעם שהיא פוגשת זוג מאושר, היא שמחה בשמחתם. ברגע שהיא עושה את זה, היא כבר שמחה, והיא זורעת זרעים כדי שתהיה לה זוגיות טובה, מתישהו בעתיד. כמה שהיא מבינה את זה יותר, זה יהיה יותר מה. וזה יהיה הפוך על התגובה הטבעית. ותודה רבה על הדוגמה הזאת. עוד שאלה כאן, כן?
בעצם הסיפור של הגברת עם הגבר שעובד.
כן.
כאילו אחר שלו עכשיו עולה לאהבת חייו, אבל בעצם באותו רגע הוא גם עושה משהו רע לאשתו.
כן.
אז מה קורה עם הקרמה?
הקרמה הזאת תחשיב פעם אחר.
עכשיו הוא נהנה מהחיים.
עכשיו הוא נהנה בגלל קרמה אחרת מהעבר. בעבר הוא הביא טוב למישהו ועכשיו טוב לו. אם הוא לא יתרח לעשות טוב, זה יפשיב. כן. וזה לא סיבה לאישה המסכנה לשמוח. כי אם היא עכשיו תשמח לידו, היא תומנת לעצמה עוד כבר.
הוא כאילו חוצרת הקטרות של הקרמה.
מן העבר.
מן העבר. אבל באותו רגע הוא יוצר קרמה שלי.
נכון. במקרה העצוב הזה, כן. אבל אם הוא מתחיל להבין את ששת הצעדים, החיים שלו ישתנו. הוא יפסיק להתנהג בצורה כזאת. וזה לא אומר שהוא צריך לוותר על אהבה בחייו. תהיה יותר אהבה בחייו ממה שהוא יכול לדמיין, אם הוא יכול ללכת עם הצעדים האלה. והאהבה לא באה מלגרום צער לבן זוג. לא יכול להיות. בלתי אפשרי. אז הוא צריך להבין מאיפה באה אהבה. ואם הוא מבין מאיפה באה אהבה, הוא לא יכול למנוע את האהבה בחייו. כן, את יכולה לשאול.
אם עבודה קשה, לפעמים מביאה כסף ולפעמים לא, אז איך זה
קשור
לכל הסדר הזה?
מופז שואלת, עבודה קשה, לפעמים מביאה כסף, לפעמים לא, איך זה קשור לכל זה? מי שרוצה לענות, אני רואה שעובדה. את רוצה לחדד את השאלה? מה הקושי שלה? איך
בדיוק יוצרים את זה?
אז בואו נראה, מאיפה בא כסף?
מנתינה.
הנה התשובה.
לא, אבל עבודה זה לא.
אז אני שואלת את מפז, אז מאיפה בכסף? היא אומרת לי, מנתינה. ואני אומרת, אז אם ככה, מה הקושי? את ענית. האם כסף בא מעבודה קשה? לא. לא. עבודה קשה היא לא גורם קרמי לכסף. איך יודעים את זה? יש את הפועלי דחק שעובדים כל היום קשה ובקושי יש להם לאכול, ויש אנשים שלא עובדים בכלל ויש להם כל טוב. אילו עבודה קשה הייתה מביאה כסף, אז כל מי שעובד קשה יהיה לו כסף. ולפעמים אנשים שעובדים קשה יש להם ולפעמים אין להם. ולפעמים אנשים עובדים קשה, עושים סטארט-אפים ונכשלים, ונכנסים לחובות והם עובדים נורא קשה. ויש כאלה שמצליחים בגדול. זו הוכחה שזה לא בא מעבודה קשה. זה רק בא מרשומים קרמיים נכונים. אם נתתי רווחה לאחרים, ונתתי אותה בהתמדה לאורך זמן, ועם הרבה כוונה, לאובייקטים הנכונים, ועם רגש חזק של רצון לעזור להם, ושמתי את הרווחה שלהם לא פחות חשובה ממני, ובאתי לעזור להם בזמן שהם היו צריכים, ונתתי את הארוחה כשהם היו רעבים. התזמון מאוד חשוב, לעשות את זה בזמן הנכון, באופן הנכון, עם האדם הנכון, כל הדברים האלה. אז אני לא יכולה למנוע את ההבשלה של רווחה בשבילי. אז איך אנחנו עובדים עם הצעדים האלה? הייתי רוצה ששוב נראה את כל הארבעה שמנינו עד עכשיו. אז מה היה השלב הראשון, הצעד הראשון? באנו עם הנטייה לתפוס דברים לא נכון. באנו עם זרעים לתפיסה שקויה. מה היה? שתיים. הזרעים מתעוררים. הכרה בשלוש. אנחנו טועים בהבנה שלנו של דברים נעימים ולא נעימים. אנחנו לא מבינים מאיפה באים דברים נעימים ובלתי נעימים. אני מדלגת על הניטרלי. יש איתו גם בעיה, אבל כרגע תסתפק באלה. מה היה ארבע? זה היה דוצ'ק דלשדן, כי אנחנו מגיבים בשוקה שמקורה בבורות, או בתחייה שמקורה בבורות. אז פה הגענו. אז מישהו בא ורוצה את המשרה שלי. לי יש משרה, אני מבסוטה. מישהו בא ורוצה אותה ומתחיל לדחוף אותי, או להציק לי, או מה שלא יהיה. ואני מגיבה במה? בהתגוננות, בניסיון להרחיק אותם, אני יוצרת לי את התחום שלי, אני מגיבה. אז יש לי תגובה, מאיפה היא באה? כי לא הבנתי מאיפה באות משרות טובות לעולם. אני לא מבינה מאיפה יש נעים, לא נעים, או רצוי, לא רצוי. למה אני לא מבינה רצוי, לא רצוי? כי התעוררו בי הזרעים האלה של הבורות. למה הם התעוררו? כי בכלל באתי איתם לעולם. באתי לעולם עם הזרעים האלה, נולדתי, הם התעוררו. עכשיו אני לא מבינה מאיפה באים דברים רצויים ובלתי רצויים לעולם שלי, ועכשיו, כשבא דבר רצוי או לא רצוי, אני מגיבה בדברים האלה. אז זה דרך לעבוד כשעולה משהו, דרך לעבוד עם זה, להתחיל לעלות ולרדת בסולם הזה, לעלות ולרדת. הרבה פעמים, הרבה פעמים, עד שנקלוט אותו. כל פעם שעולה דבר שמושך אותנו, ואנחנו מגיבים באו, זה שלי, זה אני רוצה, ואת זה אני אשמור לעצמי, או כשבא משהו, את זה אני לא רוצה, זה לא רצוי לי, אני עכשיו צריכה לנקוט באמצעים כדי להיפטר מהאויבים, להיפטר מהצרה הזאת, מה שזה יהיה. שתי הסוגים של התגובה, ללכת הלוך וחזור, קדימה ואחורה. מאיפה באים הזרעים של הבורות? באתי איתם. למה באתי איתם? אתם יכולים להוסיף פה שלב אפס. למה באתי איתם? כי בהרבה גלגולים קודמים עשיתי אותו דבר. התרגלתי לחשוב כך בגלגולים קודמים. זאת אומרת, עשיתי את אותה תגובה טבעית לא נכונה עוד קודם. אז מאז ומתמיד לא הבנתי. באתי עם הזרעים האלה עכשיו לעולם. עכשיו כשבאתי לחיים האלה הם התעוררו, אני ממשיכה לא להבין. באים דברים רצויים או בלתי רצויים, ואני לא מבינה אותם, יש לי תפיסה שגויה שלהם. ואני מגיבה בלהשתוקק או להידחות, כשהתשוקה והתחייה מבוססים בתוך הבורות הזאת. זה כשאני הולכת קדימה, עכשיו אני הולכת אחורה. איזושהי צרה התרגשה עליי, לא נעים לי. לא נעים לי, אני בורחת מהצרה הזאת, אני מנסה להיפטר מהדבר הזה. בצורה שהיא שגויה. למה זה? כי אני לא מבינה מאיפה בא דבר לא נעים. אני לא מבינה לא נעים למה? כי יש לי בורות. למה יש לי בורות? כי באתי לעולם עם בורות. למה באתי לעולם עם בורות? כי תמיד נהגתי בבורות. כי ככה אני רגילה. אז אנחנו רוכבים על זה הלוך וחזור כשקורה משהו לא נעים. השלב הבא, שלב 5, אמרו לסק. לפירושו קרמה, סק פירושו לצבור. אז לסק, לצבור קרמה. למה הכוונה בלצבור קרמה? זה כשאני מגיבה כשקורה משהו לא נעים. זה התגובה הטבעית. התגובה הטבעית תהיה, אם יש לי מתחרה למשרה שלי, אני אלך ואני אנסה להיפטר ממנו. אולי אני אשים לו רגל. אולי אני אעליל עליו עלילה. אני מוכנה עכשיו לעשות דברים כדי להשיג את שלי. לעשות דברים אולי לא כל כך קשרים. או לא להגיד אמת, או לפלג, יש פה מתחרה, אולי אני אגיד עליו איזה מילה לא טובה שהבוס לא ירצה אותו. סוג המחשבות שעולות כשהתגובה נעוצה בבורות, קשורות מיד לעשרת המעשים הרעים. זה התגובה הטבעית שלנו, בגלל זה אנחנו בעולם הזה, בעולם התשוקות, בסמסרה. עולה לפחות מחשבה, ואולי גם דיבור ואולי גם מעשה, שוברים את כללי החופש, ואז אני צוברת קרמה. אני צוברת קרמה בצורה כזאת. למה אני צוברת קרמה כזאת? אז נוסיף את זה כאן. 5, אנחנו צוברים קרמה. למה? כי אנחנו מגיבים בצורה שמקורה בבורות ומוכנים לעשות דברים לא קשרים בשביל זה. למה אני צוברת קרמה? כי אני מגיבה בבורות. אז 5 זה בעצם התגובה הטבעית. אנחנו צוברים קרמה על ידי התגובה הטבעית שלנו. אז בואו נחזור לגלידה. מה רע עם הגלידה? מה רע בזה שמישהו אוהב גלידה ואני? אין בזה שום דבר רע. אין בזה שום דבר רע. מהי התגובה נכונה לגלידה ואני? אם מישהו אוהב גלידה ואני? לחלק אותה לאחרים. אז דבר אחד שאנחנו אמרנו כבר, ואני חוזרת, זה לא נכון שהבודיזם מלמד שאסור לי ליהנות מגלידה, או אסור לי להשתקק לדברים. מותר לי שיהיה לי גלידה טעימה ושאני אהנה ממנה. מה שאני רוצה זה להשתמש בהזדמנות שבא אליי משהו טוב, להעצים את הזרעים האלה, ואת זה אני עושה על ידי שאני משתפת את זה עם אחרים. וככל שאני יכולה לחיות יותר עם השקפת העולם הזאת, ככה אני הופכת לעולם שלי לגן עדן. ככה יותר ויותר באים אליי דברים נעימים, ומפסיקים לבוא דברים הלא נעימים. כי הרישומים שלי משתנים. לא בגלל שהדברים נעימים או בלתי נעימים מצד עצמם, כי אין כאלה. כמו שזה אין לו טבע עצמי להיות לא עת ולא צעצוע, נכון? אין דברים שמטבעם נעימים או בלתי נעימים, אבל אני משנה את הרשומים שלי אם אני חיה בצורה כזאת. אז אם שמעתם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה אמור להאיר אצלכם איזה אור. אני מקווה שזה קורה לכם. שנדלקת נורה, נדלקת נורה. זה מה שהבודה התכוון. זה הלימוד של הבודה. איך יוצאים מסבל, ובו בזמן איך מגיעים לגן עדן. אז זה מה שלא מייטריה מלמד, תקף נכתוב את הצעד השישי, בצעדים שהוא מונה לנו, זה מה שהוא מלמד. הוא פורס לנו את הדרך, איך הבנה מוציאה אותנו מהסבל, מהסמסרה. ואיך אי הבנה, או ליתר דיוק, איך הבנה שגויה מייצרת את כל הסבל שלנו. כן.
אבי נפטר לפני שבוע, ואני עצובה וכולי. וניסיתי למצוא את ההבנה לעצב דרך הלימוד כרגע. זה מה, התרגלתי לחשוב שאם מישהו מת, מצטערים?
יש לך צער כי איבדת מישהו יקר. מישהו שהיה לך מאוד יקר ואיבדת אותו. בעולם שלנו אנחנו מאבדים אנשים יקרים. אנחנו חיים בעולם שבמוקדם או במאוחר נאבד כל מי שיקר לנו. במוקדם או במאוחר. אנחנו חיים בעולם שאו שלא קיבלנו דברים טובים, או שאם קיבלנו דברים טובים, הם יקרו מעלינו. במוקדם או במאוחר. זה הסמסרה. כשקורה לנו מצב שאנחנו מאבדים מישהו יקר, ובא צער גדול על זה, זאת הזדמנות, ואני בטוחה שזה קורה לך. הרבה פעמים ברגע כזה, כשבא אובדן גדול של מישהו שמאוד יקר לנו, יש פתאום פתיחה רוחנית, יש פתאום הזדמנות דרך הסבל של האובדן להתחיל להסתכל מה מניע את המציאות שלנו, למה אני נמצאת במציאות כזאת. ואז אותו אדם שעזב את חייו מאפשר לי לצמוח מבחינה רוחנית, ואז בעצם עזיבתו אותי, הוא נותן לי מתנה גדולה. אם משכיל לנצל את ההזדמנות, זה יכול לשים אותי על דרך שבסופו של דבר אגיע למצב שלא יהיה בו שום סבל. שום סבל. ואז, יחד עם הצער, יש הרבה הכרת תודה גם. ואולי לא רק על מה שהם עשו בעבר בשבילנו, אלא בעצם העזיבה, כי הם פותחים לנו פתח שאולי אחרת לא היה נפתח. ישו מייקל מספר על עצמו איך הוא הגיע ללימוד הזה. אמו נפטרה מסרטן והוא היה מאוד קשור אליה. מאוד מאוד. ובאותה שנה אביו נפטר מסרטן ואחיו התאבד בעקבות זה. כי פתאום היה לו חוסר טעם, לא הבין משל מה. ותוך שנה אחת כל זה קרה והוא עוד היה בחור צעיר, הוא הגיע ללימוד. וכשהוא ישב אצל קן רינפוצ'ה בלימוד, כשהוא מתאר איך הוא מסתכל ומנסה להבין מה אני לא תופס נכון, מה בודה אומר שאני לא מבין נכון, הוא בא מתוך הסבל של האובדן הגדול שלו במשפחה שלו, בבת אחת, נפתח משהו. והיום אני יכולה להגיד שאני לא מכירה מישהו יותר שמח ומאושר מגשם מייקל. הוא לא משחק אותה, הוא שמח ומאושר, והוא מביא אושר למספר אדיר של אנשים בעולם, ואת המתנה הזו נתנה לו אמא שלו. בפרידה הפתאומית שנפרדה ממנו, כשהוא היה בחור צעיר. והיה צריך אולי את הרגש הזה כדי לפתוח את הלב, כדי לפתוח את ליבנו למקום שאחרת הוא היה סגור. לא היינו שומעים את המסר אחרת. אז תודה רבה. אז הצעד השישי, בצעדים של מייטריה, אמרו קו-ארקו, קו-ארקו, קור או קורווה, פירושו גלגל, וקור פירושו גם לגלגל. אז קורווה זה המילה לסמסרה. קורווה, גלגל, וכשאומרים גלגל, סתם מתכוונים לגלגל הסבל, שזה סמסרה. זה לא כל כך נכון להגיד גלגל הסמסרה, כי סמסרה זה כבר הגלגל. עכשיו אתם באים לשיעור בודיזם מצוי ויגידו, סמסרה, סבל, זה בגלל הסמסקרות. והסמסקרות זה בגלל שהן יושבות בעליי הוויג'ניאנה וזה למה אנחנו סובלים. הרבה שיעורים בודיסטים נשמעים ככה. יש לכם רצף של מושגים מתוך הספרות הבודיסטית ואוקיי, זה למה אני סובלת, בגלל הסמסקרות שיושבות בעליי הוויג'ניאנה. לא, אנחנו רוצים להבין מה זה, למה אנחנו סובלים, למה אנחנו בסמסרה. אז אנחנו עוברים על ששת הצעדים האלה בתוך החוויה שלנו, עם הגלידה, ועם האובדן, ועם המשרה שלוקחים לי, ועם זה שרוצה לקחת לי את המשרה, ועם האישה הנבגדת, וכך הלאה. כדי להביא את הדוגמאות האלינו, ותודה לכם, תודה לכם על השיתופים. כדי להביא את זה לחיים שלנו, כדי שאנחנו נוכל לצאת מסבל. כי אם אני מעוניינת במשרה, ומישהו בא וחומד את המשרה שלי, ומנסה לקחת אותה ממני, מאיפה זה בא? מאיפה זה יכול לבוא, הרישום הזה שמפשיל? מזה שאני מנעתי מאחרים את הדברים שהם השתוקקו להם. אני לקחתי לעצמי דברים שהייתי צריכה לשתף עם אחרים. אני ניסיתי לקחת מאחרים מה שהיה שלהם, ואני חווה את עצמי עכשיו שבאים לקחת ממני, או לרשת את מקומי, או לזרוק אותי מהמקום שלי. זה אומר שאני אחוזה בדבר הזה בצורה שנעוצה בבורות. זה אומר שיש שם מרכיב גדול של בורות. וזה בגלל שתמיד הייתה לי בורות. אז אם אני רוצה לשמור את המשרה לעצמי, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לתת לאחרים את המשרות שהם אוהבים. אפילו את זו שלי עכשיו. אפילו את זו שלי עכשיו. אני לא אומרת שבכל מקרה זה מה שנכון לעשות, אני לא אומרת את זה. אבל לפעמים במקום להצמד למה שיש ולאחז במה שיש, אולי הגיע הזמן לשחרר, וזה פותח מקום, אולי הזדמנות למשהו הרבה יותר גדול שלא יכול לבוא אחרת, כי אני תקועה פה, כי אני אחוזה בזה. והסיפור שלנו עם הגלידה ועם הוגיות היה שאם אני רוצה יותר מזה, אני צריכה לתת את זה. אני צריכה לשחרר. ואם אני לא משחררת, אם אני מחזיקה את זה, מה עשיתי לפי הסעור הזה? סובבתי את הגלגל. מסובבים שוב את גלגל הסמסרה. אני מחזיקה בזה, אני לא נותנת את זה, אני שוב מייצרת את התנאים לסבול. אז התגובה הטבעית שלנו היא זו, היא בדיוק זו, שצוברת לנו את הקרמה, שמשמרת לנו את הסבל. מנציחה את הסבל, ממשיכה לסובב את הגלגל. ודרך אגב, אנחנו כאן, בסמסרה, שסובלים, אנחנו שארית הפליטה. כל האחרים כבר הבינו עניין ויצאו מפה. אנחנו היחידים שעוד לא תפסנו. יש אינספור יצורים בעולם, יש אינספור בודות בעולם, יש אינספור אנשים שכבר עשו את הדרך לימינו, קלטו עניין, עשו את הדרך, הלכו מפה, הם כבר לא פה. הם כבר יושבים בגן עדן שלהם ומתענגים. ומסתכלים עלינו ומחפשים כל דרך לעזור לנו. ושולחים כל הזמן שליחים להוציא אותנו מכאן. אנחנו היחידים שעדיין צועקים חזרה ועדיין שומרים את החלקה שלנו לעצמנו ומייצרים את הסיבות לסבול. אז זה המשמעות של קורווה. קורווה, אנחנו מחזירים את הגלגל על ידי התגובה הטבעית שלנו. אז התרגיל הזה של ללכת מעלה ומטה בסולם הוא מאוד מאוד מועיל. וללמד אותו לאחרים זה אחד הדברים הטובים ביותר שאתם יכולים לעשות עם הזולת. לבוא וללמד את הדברים האלה למישהו אחר. כי אתם מלמדים אותם איך להפסיק את הסבל שלהם. זה אחד החסדים הכי גדולים שאתם יכולים לעשות עם מישהו, זה ללמד אותם את השלבים האלה ולהסביר אותם היטב. ורק תוכלו להסביר היטב אם תתרגלו אותם. מכיוון שכמו כל הבודות האלה שכבר עשו את העבודה, כל אדם יכול לפרוץ את הגלגל. כל אדם יכול לפרוץ את הגלגל ולצאת. ומה זה שנטידבה אומר את זה? עוד בפרק 6 הוא אומר את זה. הוא אומר, תיקח את כל האויבים שלך, תיקח את כל אלה שמתנקלים לך, תיקח את כל אלה שרוצים לקחת את הגלידה שלך, הוא אומר, תיקח אותם, תחבק אותם ותיפרד מהם. כי אם אתה מתחיל לשמור על הידע הזה ולהפוך את התגובה שלך, הם ייעלמו מהחיים שלך. כי הם גם השלכות, הם גם רשומים, אנחנו נעלים אותם בצורה כזאת. או שהם יעברו למקום אחר, או שהם ישתנו, או שהם יפסיקו להיות אויבים שלי ויתחילו להיות חברים שלי. האויבים ייעלמו מהחיים שלי. הדברים הלא רצויים, הלא נעימים, ייעלמו מהחיים שלי. כי התגובה הטבעית שלנו היא זו שמנציחה. וזה אומר שאני מסרבת לענות בתוקפנות על תוקפנות. אני מסרבת, אני מפסיקה את המעגל. מי שבא ומתקיף אותי, זה בגלל שאני הייתי תוקפנית בעבר, ומפשיל הזרע הזה, ואני מסרבת להגיב בתוקפנות. לא אגיב בתוקפנות, כי אחרת אני מחזירה אותם שוב. אני מסרבת לענות על כעס בכעס. אני מסרבת לענות על ביקורת בביקורת, אפילו לא במחשבה. אפילו לא במחשבה אני לא הולך לבקר אחרים, כי אני מבינה שזה מה שמביא אליי את הביקורת, ומחשבה של ביקורת יכולה להחזיר תוקפנות, כי קרמה מתעצמת. אני פשוט מפסיקה. האם אני צריכה שגם הם יפסיקו? לא. את זה אני עושה באופן חד צדדי ובלתי מותנה. זאת הדרך היחידה לעשות את זה. הם לא יפסיקו, למה? כי אני משליחה אותם ככה. הם עדיין באים מהזרעים שלי שאני הייתי תוקפנית. לצפות שהם יפסיקו מעצמם, לא יקרה דבר מעצמם. אני צריכה לזרוע את הסיבות. הם רק יפסיקו אם אני אפסיק. אז הדרך היחידה שאני יכולה להשיג את זה, זה לעשות את זה בעצמי באופן חד צדדי, בלתי מותנה, בלתי תלוי. רק בגלל שאני מבינה. האם זה בגלל שאני אוהבת שצועקים עליי? לא, בגלל שאני שונאת שצועקים עליי. בגלל שאני שונאת שצועקים עליי, אני מפסיקה לגמרי לצרוח אליהם ולבקר אותם ולשנוא אותם, ואם אני יכולה לאהוב אותם, ככל שאני יכולה יותר לאהוב אותם, ככה יותר מהר הם נעלמים. הם יכולים להיעלם צ'יק צ'ק אם אני ממש יכולה לפתוח את ליבי אליהם. אז אין מה לחכות להם, אני פשוט עושה את שלי. איפה אני מפסיקה את הגלגל? איפה אני מפסיקה אותו? כמובן, זה מעגל. איפשהו אני צריכה לשבור פה, נכון? אז איפה אני שוברת?
בין 3 ל-4.
כשאני לא מבינה מאיפה דברים באים, אם באה הגלידה הטובה ואני לא מבינה מאיפה באה הגלידה, מיד נוצרת שוקה שמקורה בבורות. אז פה זה מאוחר מדי.
בין 2 ל-3.
זה המקום היחיד שאני יכולה לשבור, להפסיק את המעגל. כל השאר קורה מהר מדי. קורה בבת אחת. פה אני יכולה להפסיק, אני באה עם זרעים של בורות, הם התעוררו, יש לי עכשיו בורות, אבל אני יכולה באמצעות לימוד ותרגול והבנה להתחיל לרכוש חוכמה, קודם ברמה שטחית יותר, ברמה אינטלקטואלית, אחר כך ברמה של הרהור והבנה לעומק, ואחר כך ברמה התנסותית במדיטציה. ואז אני מתחילה לרכוש חוכמה, ואז אני לא אחשוב שנעים ולא נעים בא מבחוץ. אתם זוכרים, קראנו לזה צול מניג'ה. אם אני מפסיקה לחשוב בצורה לא נכונה על הדברים, אז אני אפסיק להגיב לדברים בצורה לא נכונה. אז את הגלגל המחושף הזה, זה המקום לקטוע אותו. להפסיק לחשוב על הדברים בצורה שגויה. אם אתם חושבים להגיע לדבר כזה, זה די נס. זה די נס. הלימוד הזה הוא מאוד מאוד נדיר. אל תחשבו שאם אתם קבוצה גדולה, זה אומר שהוא נפוץ, הוא בכלל לא נפוץ. ששת הצעדים של מייטרייה פורסים בפנינו בצורה מדהימה איך קרמה וריקות ביחד יוצרים את עולמנו, איך אנחנו דרך השילוב הזה רואים את עולמנו, תופסים את עולמנו, חווים את עולמנו ופועלים בתוך העולם שלנו. ואם אני מבינה את זה היטב, אני יכולה לתרגל יותר ויותר לשבור את הגלגל פה בקטע הזה ולהפסיק לסבול ולצאת מן הגלגל. שאלה, כן.
אני תוהה לגבי ההיפוך של התגובה הטבעית. אנחנו כל הזמן מדברים על חסד כלפי הזולת. אבל יש אנשים שמגיבים בהיפוך של התגובה הטבעית על אסון שקורה להם, על מחלה, הופכים את זה למנוף. אני תוהה אם זה נכנס באותה מסגרת. כי בדרך כלל, מה שאני רואה לפחות, זה שהסביבה משתנה.
הסביבה של אותם אנשים. כן, תודה רבה רחל. רחל אומרת שהיא פוגשת אנשים שמגיבים הפוך מהתגובה הטבעית, מה שקראנו באופן טבעי, טבעי במרכאות. אולי הם לא ישבו בשיעורים האלה, ובכל זאת מסרבים ללכת לתגובה הטבעית. ומה שהיא רואה זה שלאנשים האלה, הם משנים את הסביבה שלהם על ידי התגובה שלהם. וזה לגמרי נכון, וזה מאוד מדהים כשזה קורה. ואנחנו לא יודעים אם הם לא שמעו את הלימוד הזה, אולי הם לא ישבו כאן, ואולי זה היה בגלגול אחר. אבל כשהתוצאה באה, היו לה סיבות. היו לה סיבות איפשהו. וכן, בפירוש רואים דברים כאלה. קוראים הרבה סיפורים כאלה. קראתי פעם על אישה שהייתה בשואה, ועברה את כל הזוועות של השואה בעצמה, וניצלה, יצאה בחיים. והיא אמרה, ניצלתי את הלב שלי, אני לא נותנת להם. אני לא נותנת להם להחדיר שנאה ללב שלי. אני מסרבת לשנוא את האנשים שהתעללו בי. אני מסרבת לתת לשנאה מקום בלב שלי. אני אוהבת את האנשים האלה, הם ראויים לחמלה שלי ולאהבה שלי כמו כל היצורים האחרים. זאת לא הייתה אישה בודיסטית בכלל, הייתה אישה נוצריה. אולי שמעתם את שמי אליזבת קובלר-רוס, היא... כן, אני מסרבת, אני מסרבת. ואנשים עושים את זה. זה נדיר, זה עדיין מאוד נדיר, אבל אנשים שמתעלים לדרגות האלה, אכן יוצרים עולם אחר סביבם. זה מדהים כשהם עושים את זה. וכל אחד מאיתנו, לא משנה מה עבר עליכם. האישה הזאת עברו עליה זוועות שקשה לתאר. לא משנה מה עבר עליכם. על הלב שלכם רק אתם שולטים. השליטה בלב שלכם היא שלכם. השליטה במיינד שלכם היא שלכם. אין מי שיכול להיכנס לשם אם אתם לא תיתנו לזה דריסת רגל. אם אתם מחליטים להיות שליח של אהבה ושליח של חוכמה, זה מה שתהיו וזה מה שיהיה עולמכם. אותם אנשים שאולי התעללו בכם או גרמו לכם עוול, הם רק יכולים לבוא לחיים שלכם ממה שאתם עשיתם, גם אם אתם לא יודעים מה זה היה וגם אם זה היה בגלגול אחר ואתם לא זוכרים שזה בדרך כלל ככה. הזרעים עוברים מגלגול לגלגול. מי שהייתה אני בעבר, וכשמחזודיה אני נהנית עכשיו, אני לא זוכרת מי היא הייתה, אבל היא עשתה הרבה טוב, כי אני קיבלתי את כל המורים המדהימים שלי ואת הדרמה. ואני לא זוכרת שהחיים האלה עשיתי כל כך הרבה טוב. אבל הנה, זה בא, זה סימן שמתישהו עשיתי טוב. באותה מידה הייתה מישהי שעשתה את כל הזרעים שגרמו לכל הרע שהופיע בחיים שלי. גם זה היה. היה גם סבל בחיים שלי. אם אני מבינה את הדברים האלה, אם אני מבינה שהם כולם באו ממני, ושכל הטוב שאני רוצה ליצור גם הוא יכול לבוא אך ורק ממני ולא משום מקום אחר, ואם נמאס לי לסבול, אם ממש נמאס לי לסבול, זאת הדרך, זאת הדרך. אז אני כבר לא יכולה להתמכר לתינות שלי ולרתינות שלי ולתחושת הצדק שלי ועשו לי עוול. מספיק, זה רק גורם לי סבל. אם אני רוצה להפסיק לסבול, אני חייבת להשתמש בחוכמה. והדברים האחרים הם בריחה. הם הדרך הקלה והסובלת. והסובלת. אני אומר את הדברים האלה, ויש תור ארוך של אנשים שאומרים לי, אוקיי, הכל יפה, מה במקרה שלי? במקרה שלי יוצא דופן. אין יוצאים מן הכלל לזה. אין יוצאים מן הכלל. ומוטל עליכם ללכת ולפשפש. אתם מסתכלים מה זה שקורה בחיים האלה עכשיו, שהוא לא רצוי, או מה זה שאתם חושקים בו ואתם לא משיגים, או מה זה שאתם ממש לא רוצים וכבר בא אליכם, ומה יכול היה לזרוע את זה, ואיך אתם יכולים להפסיק את הגלגל הזה. אז זאת ההזמנה. בואו ננסה לעשות את זה במדיטציה. מצאו תנוחה נוחה. עצמו את העיניים. והתמקדו בנשימה. וכעת תזכרו באירוע שקרה בחייכם, שבו על מנת להשיג משהו או מישהו שחשקתם בו, או על מנת להיפטר ממשהו לא רצוי או מישהו לא רצוי בחייכם. עשיתם מעשים שהיו בגדר עבירה על נדרי החופש. אולי דיברתם דיבור מפלג, הוצאתם איזה שמועה עליהם, אולי אמרתם איזה שקר, אולי יצרתם מחשבות של לחמוד משהו שלא שלכם, אולי התנהגות מינית לא נאותה, אולי לקחתם משהו שלא היה שלכם, שלא ניתן לכם. אולי היה דיבור קשה, גס, פוגע. אולי היו מחשבות של קנאה או של שמחה לעד. מקרה שבו כדי להשיג את מבוקשכם, בין אם זה להשיג מישהו או להיפטר ממישהו, או להשיג משהו או להיפטר ממשהו, עשיתם את אחד הדברים האלה, ואולי יותר מאחד. אולי צעקתם חזרה. אולי חיפשתם דרכים להתנקם, או תחבולות כל מיני כדי להשיג מה שאתם רוצים. ובכך כמובן צברתם קרמה. שאו שכבר הפשילה או שעומדת להפשיל ולגרום לכם סבל. ונסו להתחבר לרגש שהניע אתכם לעשות את המעשים. וזה יהיה עוד שוקה שמקורה בבורות, או תחייה שמקורה בבורות. השתוקקות למשהו או מישהו שלא מבינה את מקורם, או תחייה ממשהו או מישהו שלא מבינה מאיפה הם באו. ונסו להתחבר לרגש הזה. וכעת נלך צעד אחד אחורה למה שקדם לרגש הזה. ומה שקדם לרגש הזה היה השלב שבו ייחסנו לאובייקט שלנו, אדם או חפץ, או מעמד, או מה שזה לא יהיה, ייחסנו לו תכונות או טבע מצד עצמו. תפסנו את הדבר או האדם הזה כמשהו רצוי או בלתי רצוי מצד עצמו. נעים או בלתי נעים מצד עצמו. ונסו אצלכם להתחקות איך הפעולה נבעה מרגש, והרגש נבע מחשיבה שגויה אודות הדבר. נסו לראות את השרשרת הזאת. כעת חזרו עוד צעד לאחור ושאלו עצמכם, מניין באה האי הבנה הזאת שלכם, של האדם או החפץ שביחס אליו פעלתם. וראו שהאי הבנה או הבורות הזאת הייתה איתכם תמיד, שבעצם לא היו לכם אופציות, כי התנאיה לפעול ככה באה מתוך הבורות ואיתה בנו. וכל עוד יש לנו תפיסה שגויה של הדברים בעולמנו, זה יוביל לתגובות האלה. זה חייב להוביל לשם. עכשיו חזרו חזרה אל האדם או החפץ ונסו לראות אותם בעין החוכמה. נסו לראות שהאופן שבו הם מופיעים בחיים שלכם כאטרקטיביים ונחשקים או כדוחים ולא רצויים, האופן הזה הוא הפשלה של רישום בתודעה שלכם. ושאין בהם שום טבע להיות רצויים או בלתי רצויים מצד עצמם, שהם ריקים לחלוטין מכל טבע עצמי, הם ניטרלים לחלוטין. לא כל האנשים תופסים אותם כפי שאתם תופסים אותם, וזו הוכחה לריקות שלהם. נסו לראות את זה. נסו לראות שהאופן שבו אתם קולטים את האנשים או הדברים האלה בא מכם, בא מהרישומים שלכם. רישומים שבאו ממעשים קודמים בהרבה ושהכריחו אתכם לקלוט אותם בצורה כזו. ונסו לראות אם ההבנה החדשה הזאת מאפשרת לכם להשתחרר קצת מן הרגשות שפיתחתם כלפי אותם האובייקטים. אם זה רגשות של תשוקה או זה רגשות של דחייה או כעס או שנאה. תראו אם ההבנה של האובייקט מאפשרת לכם להשתחרר מן ה... שליטה של הרגשות האלה בכם. ואולי כשהרגשות האלה פוחתים או מחבירים או אולי אפילו נעלמים, נולד חופש. נולד חופש לפעול באופן נכון, באופן שיגביר את האושר בחייכם ושימנע את המשך הסבל בחייכם. זה אותו המצב שאיתו התחלתם את המדיטציה. אם אתם באים אליו עכשיו עם ההבנה, עם החוכמה, איך הייתם מגיבים עכשיו? איך הייתם פועלים עכשיו? ולאן התגובה החדשה שלכם יכולה להוליך? מה יהיו התוצאות שלה בעתיד? נסו לדמיין איך יהיה העולם שלכם, החיים שלכם, אם תצליחו להתגבר לתגובות הטבעיות האלה בחייכם, תגובות טבעיות במרכאות, אם תצליחו להגיב מתוך לב חכם וחומל ואוהב לכל המצבים הקשים שמזדמנים לכם. נסיים את המדיטציה בכך שנקדיש את הקרמה הטובה של ההתבוננות הזאת והתרגיל הזה לכך שכל היצורים ייצרו בחייהם אושר ואת הסיבות לכל אושר, ושיעלמו מהחייהם כל הצורות של סבל וכל הסיבות שמייצרות סבל. אנחנו יכולים לפקוח את העיניים. אנחנו עכשיו נצא להפסקה. בהפסקה אני מציעה שכבר תתרגלו את זה. יהיה אוכל בהפסקה. אני לא יודעת אם יש גלידה, אבל אני בטוחה שיש אוכל טוב. מצד עצמו טוב. תתרגלו את זה. תמצאו משהו שאתם אוהבים, ותראו מה אתם רוצים לעשות עם זה, ומה אתם צריכים לעשות עם זה. ותתחילו לשבור את הגלגל.
בחמה ולבנה היא עדויה ופנים של כל חסד הם בהתקרה ולגי הלחמה והאבישנה כגן שבנת הערה ולגי הלחמה והאבישנה כגן שבנת הערה עום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה בזכות עשייתי זו הרוחה ישלימו נגו לך אל הבריאה אשר משני אלו הם נובעים, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים.
Oh, I'm a stranger, I'm a stranger.